יום שני, פרשת בואי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם דברים של הרב גוין, רבי יצחק זילברשטיין שליטה. כל מי שבא ושואל אותי, אומר הרב זילברשטיין, האם אני יודע על איזו סגולה בגודוקה נגד הקורונה? אני מייעץ לו ללכת בדרכו של איסו וראשו, שם ירחם. איך שזה נשמע? העולם כולו גועש ורועש רבותיי, מאותו נגיף קטנטן שכן, מי ברא אותו הרבנו של עולם? במיוחד בתקופה האחרונה, עם גילויה של המוטציה הבריטית החדשה, שלדעת מומחים מדבקת הרבה הרבה יותר. הסגולה שאנחנו אומרים לכולם, אומר הרב זילברשטיין, נעוצה בכותרת הזאת. והפתרון של הדברים כמובן טמון בהקפדה יתרה של איסוף במצוות כיבודיו, שעליה נאמר למען יטוב לכו וארכתו יומים. איסוף הראש המובא בספר למען יטוב לכו, ספר שיצא לאחרונה, היה איש רע מעללים, זה ידוע, הוא עסק במעשים שפלים ומושחתים. היה רשע שמעולם לא התחרט על המעשים הרעים. אבל עם כל זה, הוא הצטיין במצוות כיבודיו. כשחז"ל ביקשו להציג דוגמה למסירות של בן לאבא, את מי מביאים? הם בוחרים בעשו הראשו, כדוגמה ומופת לכיבודיו. כן, המדרש אומר, רב שמעון גמליאל, הוא אומר שכל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה מהכבוד ששימש עשו את אביו. צריך לדעת שבמדרשים של חז"ל אין הגזמות. ואם נשיא ישראל, רב שמעון בן גמליאל, הוא אומר שהוא לא הגיע לאחד ממאה מהמדרגת שימוש של עשו הרשע, אז זה באמת ככה. חז"ל מספרים לנו על הממדים של הכיבוד, של הכיבודיו שעשו עשה. מה המעשים שזיכו אותו בשכר כזה עצום? אז מגלים חז"ל שהיה לעשו את הבגדי חמודס שלקח מנמרוד, שקיבל את המאדם הראשון, וכשהוא שימש את אבא שלו, אז הוא נהג להתלבש בבגדים האלה. אמר רב שמעון גמליאל, בשעה שאני הייתי משמש את אבא, והייתי משמש את הבגדים מלוכלכים, כשהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בגדים נקיים. אבל איזה הפוך. בזמן שהוא משמש את אבא של עולם, משמש את אבא בגדי מלכות. הוא אמר, אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בגדי מלכות. בשום מקום, אומר הרב זילברשטיין, בשום מקום בהלוכה לא כתוב שצריך ללבוש בגדים נעים כשנמצאים ליד ההורים. אבל בזה הייתה ניכרת הגדלות של עשו בכיבודיו. שהוא חשב על דרכים מקוריות, איך לכבד את האבא. הוא גם סיכן את החיים שלו בשביל אבא שלו, כמו שהמדרש מספר, כשהיה יוצא לשדות צד צייד, מביא, מבשל, מכניס, מאכיל אל אבא שלו כל יום. גם במקרה הזה, אף אחד לא ביקש ממנו כזה דבר. לצאת לשדות להסתכן בצייד. אבל מה? הוא גם השתדל להסב עונג רוחני לאבא שלו. אבא שלו יצחק, אבא שלו תפה, היית היום, אמר לו בסמדרש. הוא אומר, לא ככה הלוכה, לא ככה איסור, לא ככה עתר, ככה מביא המדרש תנחומה. זאת אומרת שאיסוף ידע שיצחק שאל אותו איפה הוא העביר את היום. אז מה הוא עשה? הלך לבסמדרש לשמוע מה מדברים שם, כדי שיוכל לחזור על הדברים בפני אבא שלו. ולהוכיח לו שהוא היה שם. על ידי זה הוא הסב לאבא שלו עונג רוחני. יש שם בספר הזה למען יטוב עוד דוגמאות. מדברי חז"ל שמתארים איך הוא התאמץ לכבד את אבא שלו. אחת הדוגמאות המופלאות, שייתכן שהיא זו שמגלמת בפנינו את ההסבר, לשבח הגדול שמורף על עשו במצוות כבודיו, בא לידי ביטוי בפוסוק, ואיסטום עשו וסיאקון. ויאמר עשו בליבו יקריבו ימי אבלובי וארגו אסתיאקו יבוכי. מה רש"י מסביר שם? יקריבו ימי אבלובי, שאני לא אצייר את אבא. והרד"ק אומר שהוא ימות ונתאבל עליו, אחרי זה אני ארוג אותו, כי בחיי אבא אני לא אעשה את זה, כדי לא לגרום לסביב הרע. הציד האחרון מסביר שם את הדבר, אומר שאבא זה ניסיון קשה מאוד לעשו. אפילו שהוא היה רשע, הוא לא הסכים לצייר את אבא שלו ולהרוג את יעקב. כל כולו של עשו היה שנאה יוקדת ליעקב, הקנאה בערה לו בעצמות. אמרנו שנספר שעשו היה רוצח, ובכל זאת, הוא התאפק ולא רוצה לגרום צער לאבא שלו, רק נח. וזהו גילם את הפסגה של הכיבודה, והוא שינה את המהות הפנימית שלו, ובלבד שלא עצר את אבא. חבר זילברשטיין, כתוב בספר למעיין טוב לחור, שרבים מאיתנו פועלים גדולות ונצורות בדאגה להורים, מפגינים כלפיהם כבוד ומורא, אבל מי יכול להעיד על עצמו שכדי לקיים את המצווה הזאת הוא עשה שינוי מהותי בפנימיות שלו, שינוי שדורש מאמץ על אנושי. כאן תמונה הזכות הכבירה של איסו. ולכן אמר הרב זילברשטיין, אנחנו נוסעים לכל אלה שמחפשים סגולות נגד הנגיף, שידבקו בדרך הזאת. יתאמצו לכבד את ההורים כמה שאפשר, ואז יזכו להבטחת התורה, למנית אבל לא כבר סיום. אז הרב זילברשטיין אומר, ששאלו אותו כמה, אנחנו אנשים כבר בני 70-80 ואין לנו הורים. איך אנחנו יכולים לקיים את הסגולה הזאת? אז הוא אמר להם את הדברים של הגאון הצדיק רבי אביגדור מאירוב זצ"ל, שהוא יעץ את זה לכל מי שרוצה לזכות במצוות כיבודיו גם אחרי הפטירה של ההורים, שיקצה לעצמו קופסה קטנה, יניח שמדי יום ביומו שקל אחד לעילוי נשמת ההורים, או שילמד כל יום משנה אחת לעילוי נשמתם, וגם בזה יוקיע מצוות כיבודיו והם, ויזכה לשכר האמור בתור. עד כאן הדברים נפלאים שהובאו בגיליון קול ברמה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי. סיפור זה הובא בטיב הקהילה. יהודי יקר מתשבי ירושלים התקרב אל אחד מגדולי מחזירי התשובה בימינו, שהוא גם ליווה אותו בכל הדרך הקשה עד שהחזיר אותו בתשובה שלמה, הכניס אותו תחת ביתו, בית נאמן ישראל, עד שהוא ככה זכה להקים בית. והוא מספר שהפרנסה שלו הייתה חנות ירקות באחד מהשכונות של ירושלים. יום אחד פתחו באותו רחוב שבאותו שכונה סופרמרקט ענק, שהיה שם גם ירקות מובחרים. אז אותו אחד פחד על הפרנסה שלו, פתאום שיקנו אצלו. אז הוא בא לרב שלו, סיפר לו את הדאגות שלו, סיפר לו את המצוקה שלו. אמר לו הרב, אתה צריך להתחזק באמונה שלמה. של מה חזרת בתשובה? אתה יודע שהפרנסה מהשמיים, והוא זן מפרנס מקרני רעמים ועד ביצי כינים. אף אחד לא נוגע במה שמוכן לחברו. טוב, הוא לא נרגע. המשיך לשאול, הרי חייבים לעשות השתדלות. למען ברוך השם לקחו בכל מעשה ידיך אשר תעשה. צריך לעשות. ופה פשוט שכולם ילכו לסופר הגדול והיפה. מה צריכים את החנות הקטנה שלי? אמר לו הרב, אם אתה בכל זאת חושש, עדיף שתעבור לגור בימי השערים. שכונה שמלאה ביהודים חרדים, יראי השם, תפתח שם את החנות, ובזה תזכה גם לגור בין יהודים כשרים, יראים ושלמים, ויתחזק יותר. הרב אמר, הוא עושה. עבר דירה לימי השערים, ושם פתח מחדש את החנות הירקות קטנה, שאמת הביאה לו פרנסה, אבל זה עדיין הייתה פרנסה בצמצום, לא כמו קודם. לא ברווח כמו שהיה לו בחנות הקודמת. יום אחד נכנסת לחנות, אישה מבוגרת, מתחילה לנבור בין הסחורות שמחפשת כמה פירות וירקות לאכילה. טוב, מיד הוא פנה לעזור לה, הרז לה את הקניות, אפילו לקח את הארגז הביתה. טוב, השירות הטוב שלו זה מאוד... גרם לה אותו אישה מבוגרת להמשיך לעשות שם תקניות. כעבור תקופה מסוימת נדע ליהודי שזה אישה למנה זקנה וערירית, שאין לה בנים וקרובים.
אז הייתי את העזרה שלו בעניינים שונים שהיו צריכים בבית הישן, היא הודתה לו בכל לב, בירכה אותו בכל ברכות שהיא יכולה לברך. וככה התרגלה אותה גלמודה וכל דבר שהיא צריכה, אם זה תיקונים בבית, אם זה בעריכת קניות, כשיהודי הטוב הזה תמיד מוכן להושיט עזרה, והוא ידע מכל הבעיות שלו והצרות שלה, והשתדל תמיד להקל ולהטיב לה כפי יכולתו. ביום מן הימים, כשהוא הביא את ארגז הקניות, סיפרה לו אלמנה, סליחה, שבני כמה שנים נפטר אח שלה הזקן, במקום רחוק, שהוא גם היה רירי וגלמוד, בפטירה שלו, הוא השאיר לירושה, ירושה של 5 מיליון דולר, טבין ותקילים. היא מחפשת כבר הרבה זמן, איזה יורש שגון, שיהיה ראוי לקבל את הירושה הזאת, ונראה לה שהוא האדם המתאים ביותר לקבל את זה. שבמשך שנים הוא עומד לצידה, עוזר לה, מעולם לא ביקש שום תמורה, רק עשה הכל לשם מצווה. כמו שאנחנו מצווים להרנין לב אלמנה. ומכיוון שיש לו משפחה בברית הנישואים, בכבוד וברווח, אז היא מוצאת לנכון להעביר אליו בבועת את כל הסכום. באמת, כעבור תקופה קצרה היא שווקה חיים לכל חי. ואותו אדם זכה בכל הירושה כדין. ומאז ברוך השם עלה מעלה בהצלחה פרנסה וכלכלת הבית ברחבות, גם בנישואי בניו ובנותיו ובכבוד הרואים. כשסיפר את זה לרבו, אז אמר לו, תראה כמה הלכות גדולות אפשר ללמוד מהסיפור הזה. בזכות שחזרת בתשובה שלמה, זכית לעזוב את השכונה החילונית, לגור במקום תורה ויראת שמיים, שמתוך כך, הגעת למצווה הגדולה של גמילות חסדים, מותה על מנה גלמודה. אז ממילא זיכו אותך מהשמיים לפוריסן שבו אל המזה, ברווחים נעים ויפים, אבל הקרן קיימת לא אל המבוא. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. יש פה סיפור נפלא מהרב זעיד שליטה. הוא אומר שהעמידה הקלות ביותר לקיים אותה והקשה ביותר לתת תשומת לב זה להשתתף בצער עם השני, או במילים אחרות, לשאת בעול עם השני. לפעמים זה נראה קושי מיוחד, אומר, הגיעו חדר בבית מלון, אדם נמצא במלון, צריך לבוא לסחוב להביא דברים לקומה גבוהה במיוחד, או סתם לתקן איזה פנצ'ר במכונית. כל דבר אחר שתמיד ידע איך להתרחק ואיך להתגונן. כדי לא לעשות אותו, לא בגלל שאנחנו לא מכירים, שאנחנו לא רוצים לעשות מצווה, אנחנו פשוט לא מכירים בערך הגדול ובפעולה של אותה מצווה אדירה. הוא אומר, זה שייך גם לדבר הקל ביותר, לקום הבוקר, להגיד בוקר טוב. צעדים ליד החבר לשלוח לו איזה מילה תדעו, לפחות איזה חיוך גדול. כמו המעשה הידוע, עם אותו בחור שחיכה בתור לנטילת ידיים, תוך כדי לסדר את הצברון של החבר שלו, של החולצה, ואחרי זה התברר שהוא רצה לעזוב, כי אף אחד לא התייחס אליו, בזכות זה הוא נשאר והפך לתמיד חכם גדול. אז מספר הרב זעיד שבאחד משבתות החורף הוא היה, הזמינו אותו להיות בקיבוץ חפץ חיים שם בבית מלון. זה היה שם משפחות של שובו. משפחות של מתקרבות לאוויר שבשמיים שהגיעו עם הילדים לראות פעילות תורנית, לשמוע שיעורי תורה מחזקים. הוא מספר שאחרי הסעודה הוא נשאר לדבר שם עם אנשים. במהלך השיחה, בסביבות השעה 12:30, בלילה, אז הבת שלי אמרה לי שרוצה ללכת לישון, וכשאתה מפתח, עלתה לחדר ונעלה אותו והלכה לישון, ואני נשאר בחוץ. אני מגיע לחדר 1:30, נעול, אני מנסה לדפוק, לא עוזר שום דבר. אני מצליח לדפוק חזק, אבל יושן שנת ישרים. פתאום מגיע אחד המרצים המבוגרים, ארגון ערכים, לווה ברעייתו, הוא רואה שמנסים לדפוק, לא הולך. אז הוא גם מנסה, גם לא עוזר. אומר לי הרב זעיד, אומר לי אותו מרצה מספר הרב זעיד, תשמע, החלטנו אני ואשתי שאם הרב זעיד לא ישן הלילה, גם אני לא ישן. אם אני לא ישן, אז גם אשתי לא תישן. טוב, כמובן שהתנגדנו למהלך הזה מנחרצות, חד משמעית, לא יקום ולא יהיה, בגלל שני יהודים חשובים שרו ערים בלילה, אבל הוא אומר, אין מה לעשות, נמצא שלנו מה לעשות ועל מה לדבר, בשם הצליח דרכנו. ירדנו בחזרה ללובי, כי ישבנו שם, השעה הייתה 1:45 בדיוק. השיחה שלנו עסקה בין היתר על הפעילות של ארגון ערכים. בכלל, עצם החינוך שצריך בדור, כמובן שלא פסחנו על נושא החיסונים, שבסדר ישמעאל צובר תאוצה. אחרי 40 דקות, המנקה והסדרן הערבי פתאום מתעורר מהשינה, הוא צריך להעביר משהו. אז ביקשתי ממני מיד שיפתח לי את הדלת, כמובן, מיד פתח, וככה בשעה 2:30 כבר נכנסתי למיטה. אז בבוקר סיפרתי להם את זה, בסעודה של הבוקר סיפרתי את זה לקהל, ואמרתי שהשם יתברך משלם שכר טוב לרעב, גם שהרב המרפא לא אחריו לי כלום, ועד רבה, למה שאדם כל כך חשוב ומפח מבוגר יישאר בגלי ער בלילה? והאמנתי בכל ליבי ששכרו ישולה מהשמיים. שימו לב רבותיי, ממשיך ומספר הרב זעיד. מוצאי שבת, בדרך הביתה, מצלצל אליה הטלפון, אותו מרצה. הוא מספר שבשבת בלילה, הקלה שלו, לקחו אותה לבית חולים. ללדת. לאחד בלילה אמרו לה, הבן שיש הסתבכות, יצטרכו לעשות ניתוח. והם הדגישו שהניתוח מאוד מסוכן, והם נותנים לבעל להחליט. הבעל אמר להם, הוא לא מבין בזה, שיעשו מה שנראה להם, והוא יעשה השתדות, יגיד פרקי תהילים. לא תאמין, אומר הרב זעיד, מספר לו אותו מרצה, בשעה 1:30 בלילה, בדיוק השעה שהתחלתי לשבת איתך, הרופאים יוצאים מהבית חולים, בבית חולים יוצאים מהחדר שם, ואומרים לו, עוד לא החליטו, אבל כנראה שלא יצטרכו ניתוח, והיא תילד רגיל. הוא הסכים, המשיך לקרוא תהילים, ב-2:30, שנכנסתי לחדר, פתחתי את הדלת, בחדר שלי בבית מלון, נפתחה דלת אחרת במחלקת ילדות, של בית חולים, שממנה, יצאו הרופאים להודיע לבעל שהאישה ילדה בן בשעה טובה מוצלחת בבריאות איתנה. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. עם זה היורצת של הספסמס. אז הפירוש שלו על מסכת סובס הזה אומר, כתוב כעס בחק שילים ינוח. אין לך כסיל גדול מזה, כיוון שכשכועס, הרי הוא עובד עבודה זרה. אז הוא עושה לעצמו יותר רעה ממה שעושה לו חבר שלו שמכיס אותו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לו כולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ורוחניות וגשמיות, בשורות טובות וכל טוב סלע.